החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 33, כאן מוטי ויזל, בשיתוף עם מרכז הנדל"ן. היום אנחנו נדבר על נושא קצת אחר, קצת שונה, לא רק נדל"ן הארדקור כמו שהיה בפודקאסטים האחרונים, ואני רוצה להציג, לפני שנגיד מה הנושא, אני רוצה קצת להציג את הבסיס של השיחה, ועוד שנייה גם נסביר מי נמצא איתנו פה כאורח. ישראל היא מדינה עירונית בבסיס, לאו דווקא כי הישראלים רוצים לגור בעיר, אלא מכורח של היצע מוגבל בדרך כלל. ישראל היא מדינה מאוד קטנה, ולכן חלק גדול מאוד מהאנשים נאלצים לגור בעיר, ובשטח מצומצם מאוד. בעשורים האחרונים אנחנו רואים מגמת עירוניות מואצת, יותר ויותר ישראלים רוצים או נאלצים לגור בעיר, ואנחנו עדים לערים שלמות שממש הכפילו את היקף האוכלוסייה אצלם בתקופה לא ארוכה, ראשון לציון, קריית גת, ראש העין, נתניה ועוד. בפודקאסט נרצה לנתח את העירוניות הישראלית, כיצד היא השתנתה, ומאלה כשלים בעיקר היא סובלת. נמצא איתו היום אדריכל יובל יסקי, שותף ומייסד ומנכ"ל משרד האדריכלות יסקי, שלום יובל.
שלום.
וברוך הבא לפודקאסט. יובל התמחה במתודות של תכנון אסטרטגי ושימושים מעולם התכנון העסקי לפתרון סוגיות מרחביות, מילים נורא מפוצצות, בתנאי אי-ודאות ובעיקר סוגיות מורכבות שעוד מעט נפרוט אותם לפרטים. יובל מלמד בפקולטה לאדריכלות ותכנון ערים בטכניון בחיפה, ומכהן כחבר סגל בכיר במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל בירושלים. אז נתחיל יובל, נתחיל לדבר, נתחיל להפציץ, כדי שזה יהיה באמת מעניין, ובעיקר פורץ דרך, כדי שאותם אנשים שמקפים לפודקאסט ישמעו קצת דברים אחרים על עולם התכנון בישראל, כי יש הרבה שיחות על תכנון, אבל לא תמיד הם כאלה מעניינות, אז אנחנו נעשה אותה הכי מעניינת שיכולה להיות. אז קודם כל, אני רוצה לדבר איתך על כל הנושא האורבני בישראל. אז אתה מדבר על עירוניות, שהיא בעיקר גנרית, המשמעות שלה היא בסיסית, אנחנו בסך הכל כולנו מסתובבים בארץ, רואים את השכונות, פלוס מינוס נראה אותו דבר, חולון, בת ים, ראשון, תזרוק מישהו, הוא יחשוב שזה כמעט אותו מקום, אדריכלות מאוד בסיסית. וללא שום ייחודיות, וללא שום חשיבה תכנונית ויצירתית, ופה אני רוצה קצת להבין ממך, מה זה אומר בעיניך אדריכלות גנרית, בסיסית, שאותה אנחנו רואים בעצם כמעט היום בכל מקום. משכפלים פשוט דירות. בבקשה.
איך אומרים, הרמת לי להנחתה.
ברור, זאת המטרה.
כי באמת, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים בנוף הגליל, כן? עין ערך נצרת עילית, או בצור הדסה, או לצורך העניין בקריית גת, והחוויה שלנו היא, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, היא אותה חוויה.
נכון.
מה ההבדל בין קרמי גת לאם המושבות? אם המושבות, השכונה בפתח תקווה, שהייתה גולת הכותרת של אורבניזם של שנות ה-90 בארץ, וקרמי גת של העשור האחרון, ואנחנו נמצאים באותו מקום.
נכון.
כן? אז מדינת ישראל, אתה יכול לומר, מדינת ישראל, מדינה קטנה, אין הבדלים רגיונליים.
למה התכנון נראה כמו שהוא נראה יובל? למה הוא נראה משעמם?
משום שהוא מגיע מפרקונספציות.
זה מה שאני רוצה.
זו הבעיה.
למה?
הבעיה,
אפשר לתכנן אחרת.
הבעיה, הוא מגיע מפרקונספציות. הוא מגיע מאיזשהו מודל שהתקבע כמודל כמעט אחד ויחיד של עיר. יש איזושהי תפיסה אצל, גם אני חושב אצל מקבלי ההחלטות, אבל גם אצל הרבה מאוד מהאדריכלים, שיש טיפוס אחד של עיר טוב. כן?
אוקיי.
יש מודל אחד, ובגדול הוא ניזון בבסיס שלו, מהעיר המסורתית, כן?
שמה זה המודל?
זה המודל של העיר האירופאית, העיר של הרחובות, הסדרות, האבניוז, הבולווארדס, כן? Okay. עם המסחר לאורך הרחוב, עם, אתה תמיד תראה גם קשתות ואיזה צירים, יש גם בשפה של האורבניזם הישראלי, יש שפה מיוחדת שכמעט ולא שומעים אותה כבר היום במקומות אחרים.
מה זה שפת האורבניזם הישראלי, יובל? אני שומע את זה פעם ראשונה שיש בכלל שפה פה לאורבניזם.
אתה תמיד תשמע את המילה, במקום רחוב מדברים על צירים, מדברים באיזושהי שפת קוד כזאת, שכאילו כולם מבינים, כן?
כאלה באזוורדס כאלה.
בדיוק, כן. אז יש ציר, ואז אתה מסתכל על התוכנית, ובאמת יש איזה מין קווים כאלה ארוכים, שנמתחים והם נגמרים בקשת של בניינים, ומדברים איתך על פיאצות ועל כיכרות, אבל בסופו של דבר, נוצרות שכונות, כן? שהעירוניות היא מעין ועלה, כי בין הרעיון הנאצל הזה של פריז, לבין קרמי גת, שלא עושים חניונים תת-קרקעים, אלא כי ערך הקרקע הוא כזה שלא באמת מאפשר, ובסוף אנחנו מקבלים איזה מין מדבריות שוונאביז, שהן רוצות להיות משהו אחר, הן לא לוקחות בחשבון, לא את האקלים הישראלי, לא את...
אני חייב להבין משהו, יובן. בסופו של דבר בחגיגה הזאת, שנקרא תכנון של שכונה, פרויקט, מתחם, או name it, מעורבים המון גורמים. יש את הרשות המקומית, יש את היזם, יש צוותי מקצוע אינסופיים ויועצים בכמות בלתי נתפסת, שמלווים פרויקט נדלן בשלבי ההתאבות שלו, נקרא את זה ככה. אז למה כשאתה יושב מול ועדה מקומית, או אחר מכן ועדה מחוזית, בסופו של דבר, כאילו כולם מדברים אחד עם השני, וכאילו כולם מתקשרים אחד עם השני, ובסוף זה גם יוצא אותו דבר. מי זה שבעצם מוביל לכך שהאדריכלות תהיה באמת כזאת גנרית, כזאת בסיסית, כזאת לא, נקרא לזה, שובת עין, כזאת, אתה יודע, פורצת דרך, משהו שהוא קצת אחר, מה, כי אנחנו שמרנים בסוף?
ראשית כן. אוקיי. עולם הנדל"ן, מי כמוך יודע, מאוד עולם שמרן. מאוד מאוד שמרן.
נכון.
כן?
נכון.
שנית, גם האדריכלים, ומתכנני הערים, מאוד מאוד שמרנים. זאת אומרת, אנשים נוסעים לאירופה, מטיילים להם ברחובות פריז, לונדון, ברצלונה וכו'.
שנבנו לפני 200 ו-250 שנה. אדריכלות אחרת.
שנבנו לפני הרבה שנים, שהם ערים הרבה יותר גדולות. כל אחת מהערים שמניתי, סדר הגודל שלה הוא כסדר גודלה של מדינת ישראל כולה.
נכון.
כן? ומנסים, ומייצרים איזשהו דימוי של עיר, כן? אבל היא חפה מכל האיכויות הנוספות.
אני עדיין רוצה להתמקד, אני אסביר לך יובל. העובדות הן קיימות, העובדות הן שאנחנו גנרים, ואנחנו בסיסים, ואנחנו שמרנים, אולי כמו מדינות אחרות בעולם. אני מנסה להבין את הלמה. למה אנחנו כאלה, או למה אנחנו ממשיכים לבנות בצורה שאנחנו בונים, אחרי זה נדבר עם סיכוי להשתנות.
אז אני חוזר לפרי-קונספציה האדריכלית. אני חושב שכאן לאדריכלים ולמתכנני הערים, שחלק גדול מהם גם מגיע עם השכלה אדריכלית, אולי עם תואר שני בתכנון ערים, הם מגיעים עם פרי-הקונספציה. יש איזשהו הטרנד המוביל בעולם התכנון הערים בעולם, כבר הרבה שנים, אבל הוא מאוד מאוד חזק בארץ, ואולי במידה מסוימת גם בארצות הברית, זה התחום של העירוניות החדשה, כן? עכשיו אני חייב אולי רגע למסגר את המילה עירוניות, כן? כי נוצר איזה מין מולך כזה שנקרא אורבניזם, עירוניות, כן? כאילו יש איזשהו...
מישהו מלמעלה שמכתיב לך בעצם את הכל.
כאילו יש איזשהו מרשם,
זה כן? זה קונספט.
יש איזשהו מרשם, איזה רצפט מסוים, של איך עושים עיר טובה, כן? תעשה רחובות, תקרא להם שדרות, אולי תנטע כמה עצים, תמתן קצת תנועה.
ואתה מרגיש שזאת קונספציה ארצית? כאילו תפס את כולם?
אני חושב...
שככה זה צריך להיות?
אני חושב שזה הפך להיות שפה שגורה, כן? כולם מדברים את השפה של ג'יין ג'ייקובס, אני חושב שאם היה בן אדם שהיה דוחה מכל וכל, את הפיכתו לסוג של גורו, זה ג'יין ג'קובס עצמה,
כן.
כי היא יצאה נגד המומחיות, נגד התפיסה של המומחה, של היודע הכל, של המודל האחד שחווה כל,
כן.
ובשמה היום עושים דברים שלדעתי חלקם הם פשוט לא נכונים, הם אני רוצה לומר אוויליים במידה מסוימת, כן? אני אתן דוגמה, כן?
כן,
שכונה שאני תכננתי לפני בערך עשור, שכונת נופים בערד, כן? כן. היא שכונה שהיא קצת חיצונית לעיר, היא נמצאת צפונית מזרחית מערד לכיוון מצדה, וזו שכונה שתכננתי עבור רשות מקרקעי ישראל, אז היה המינהל, כשהתפיסה מלכתחילה הייתה תפיסה אנטי-עירונית, לא עירונית, כן? תפיסה...
מה זה אומר תפיסה אנטי-אירונית?
אנטי-אירונית זו הייתה תפיסה שאמרה, ערד, כמו הרבה מאוד ערים אחרות במרחב הדרומי, כדי להתחרות עם כל היישובים, יישובי הווילות שהוקמו באותה תקופה, ועדיין אנחנו יודעים שממשיכים להיות מוקמים, צריכה ליצור איזושהי שכונה מאוד מיוחדת, שכונה שבאיזשהו אופן כופרת או מתנערת מהאירוניות. כן?
Okay.
יצרנו...
מה נעשה שם?
יצרנו שכונה שמבוססת על מגרשים גדולים, על, בגדול תפיסה של פרוור, שגאה בפרווריותו, ואני יודע שאני אומר כאן דברי כפירה, שעוד יסכלו אותי בטוקבקים וכו', איך אני מייז,
כן?
עם מגרשים גדולים, עם...
אז אולי בגלל שבערד יש הרבה מאוד שטח, יש הרבה יותר אפשרויות, מה שלא קיים באזור המרכז. הכל נורא צפוף, נורא קטן ומוגבל. אתה משייך את זה גם לזה? או שאתה בא ואומר שגם במרכז, למרות שזה לכאורה פרויקט פריפריאלי, האם במרכז אפשר לעשות דברים כאלה גם כן?
אני אומר שני דברים לגבי... אני חושב שא', באמת מתייחסים היום לפריפריה, כן? כשבאים לפתח או לעשות תוכניות מתאר מקומיות לערי הפריפריה לצורך העניין, אתה תראה את אותו טיפוס של שכונה שוב ושוב, כן? אז אולי יש מרכיב קצת יותר של צמודי קרקע, אבל בגדול המבנה של השכונות הוא אותו מבנה בדיוק כמו ערי גוש דן. כן?
אז אם, רגע שנייה יובל, בגלל שאני רוצה להתקדם, אז אם אתה, אני רוצה לסכם את הדברים עד עכשיו, אנחנו בעצם מדינת ישראל, שנת 2022, 74 שנות קיום, אנחנו די שמרנים, אנחנו די שבועים בקונספציות, יש באזוורד שרצים בכל עולם התכנון, שכולם מנסים להיצמד לבאזוורד זה האלה, ובסופו של דבר המציאות מראה שבאותם שכונות, נקרא לזה מרכז פריפריה, בוא נאמר, הנראות די משוכפלת, הדברים נראים די אותו דבר, כי פשוט כולם מדברים באותה שפה.
נכון.
ואתה גם לא רואה, עוד שנייה ניכנס לנושא של פריצות דרך, האם יש סיכוי לפריצות דרך. אני יכול להגיד, מעדות שלי, במספר מאוד מצומצם של פרויקטים, במהלך השנים שליוויתי אותם, ושהיו אדריכלים שניסו לפרוץ דרך, בדרך כלל ממסגרים אותם, בדרך כלל מכניסים אותם.
קטמו את...
אני אומר, היום אני חושב שיש יותר פתיחות, אני חושב שיש היום ב-2022 קצת יותר תעוזה, מבינים שבניין מיוחד, אייקוני, גם מייצר ערך, הוא גם נפך להיות מותג, הוא גם בסופו של דבר גם מוביל להכנסות יותר גבוהות, אז יש היום קצת יותר יצירות, אתה בדרך כלל רואה אותה, דרך אגב, בעולמות המשרדים והמסחר, אתה בטח ובטח במבנים ציבוריים, אתה פחות רואה את זה באדריכלות של בנייה רגילה, אבל פה ושם יש יציאות בצבע, אבל אני רוצה באמת לעבור איתך לנושא ההמשכי של העניין הזה, שגם זה קשור ולא קשור באיזושהי צורה, זה נושא של שיווק הקרקעות, כי בסופו של דבר מדינת ישראל משווקת קרקעות, אתה מדבר ממש על מספרים שהכפילו את האוכלוסייה בהקשר הזה, יש לך, אני יודע, גם שוחחנו על זה, יש לך ביקורת על שיטת שיווק הקרקעות בישראל בתור אדריכל שהוא מלווה את השוק הזה הרבה שנים, ואני רוצה להבין למה אתה מתכוון בביקורת הזאת על כל נושא שיווק הקרקעות בישראל, מה היית עושה אחרת?
אני חושב בתור התחלה ששיטת השיווק היא מאוד מאוד מוטה לכיוון של החברות היזמיות הגדולות.
אוקיי, למי אמורה להיות מוטה אם לא להם?
בוא נאמר את זה ככה, צריך לייצר איזשהו אקוסיסטם יותר גדול, כן, לתת גם לשחקנים אחרים לשחק במגרש הזה. אני אתן דוגמה דווקא מתל אביב. בגלל תמ"א 38, ההתחדשות העירונית המגרשית בתל אביב ובכלל בערים סביבנו, נוצר אקוסיסטם של הרבה מאוד חברות יזמיות יותר קטנות. זאת אומרת, יש היום, כאילו חזרנו בעצם לעולם של הקבלנים של פעם באיזשהו אופן, כן? פעם קבלן היה בונה בניין שניים בשנה,
נכון.
חי בטוב,
נכון,
כן?
זה הקבלנים של פעם.
יש איזשהו אקוסיסטם שלם של שחקנים בקנה מידה שונים. ברגע שמדינת ישראל מוציאה, עוד פעם, אני חוזר לשכונות כמו קרמי גת, לשכונות, כל הסכמי, אותם שכונות של הסכמי הגג, הם מוציאים צ'אנקים מאוד גדולים, ואז אתה רואה ששכונות שלמות נבנות על ידי 2-3 חברות, כן?
נכון.
שאתה רואה את אותם שמות, עכשיו נכון. אותם שמות זה אותם אדריכלים, הם גם, בגלל שהם רוצים להוריד עלויות, כן? הם נכון. בונים את אותו בניין לא, ומשכפלים אותו. עכשיו, זה יכול להיות בניין טוב, אני לא הולך עכשיו כן. לכיוון של הבניין הבודד.
אתה לא מביע ביקורת
על הבניין הבודד. חלק אדריכלים מצוינים, ויש דוגמאות טובות לבנייה של מגורים רבועים.
אבל אתה אומר, עצם זה שמספר יזמים מועד זוכה במתחמים ספציפיים, וזה משתכפל.
כשיזם בונה 2,000 יחידות דיור מתוך שכונה של 7,000 יחידות, אז כן, אז אתה מקבל את השכפול הוא בילט אין בסיסטם.
אז מה אתה מציע?
אבל אם היינו לפחות, אולי, משנים את הזה ואומרים ש-X מסוים של מגרשים, אתה לא משווק אותם כמתחם גדול, אלא אתה דווקא חותך אותם ואתה מאפשר ל... משל יזמות מקומית, קבלנים מקומיים, לבנות, עוד פעם, אני לא חושב שצריך לעשות...
אתה יכול לקבל דיברסיטי, מגוון יותר גדול.
כן, למשל, ברמת השרון יש תוכנית, אני כבר לא זוכר איך קוראים לה...
אבל אתה יודע מה קורה.
התוכנית החדשה 10-10 או משהו כזה, שיש שם תוכנית בינוי, שתוכנית הבינוי מצד אחד זכו שם מעט מאוד יזמים, אבל בתוכנית הבינוי, האדריכל מחויב... לתכנן את הבניין ככה שזה יראה כאילו 4 אדריכלים שונים או 10 אדריכלים. כל בניין צריך להיראות קצת אחרת. אז יוצא איזשהו מין אבסורד שחברה אחת בונה 1,000 יחידות דיור בשכונה אחת, עם, עובדת נגיד עם 4 אדריכלים, וארבעה אדריכלים האלה, כל אדריכל כזה צריך להיראות כאילו 7 אדריכלים שונים.
אתה בא ואומר, למה לא מפצלים את זה ל4-5 יזמים שונים, למה מפצלים את זה בין אדריכלים של אותו יזם?
נכון.
אני מבין, אני קודם כל נקודה מעניינת מה שאתה אומר.
דרך אגב,
אני... יש אבל עוד דבר, תיקח אותו בחשבון, תראה, בסופו של דבר... עוד פעם, למדינה יש את האינטרסים שלה, המדינה רוצה לשווק קרקע, וזה כל מה שמעניין אותה. לפעמים פרויקטים קטנים מדי, או עוד פעם, המינונים פה הם נורא נורא חשובים, כי פרויקטים קטנים מדי עלולים ליצור מצב שהחברות המשמעותיות והגדולות באמת לא יגשו, כי זה קטן להם מדי. יש כאלה שזה גדול להם מדי. ולמצוא את יודעת המינונים בין גודל שמתאים לחברה, שמתאים, תראה, במציאות של היום, קונים כל דבר שזז, זה בכלל לא משנה מה. אפריקה ישראל יכולה לגשת לפרויקט של 60 יחידות, מה שהיא בחיים לא חלמה, ופרויקטים, וחברות קטנות יכולות לגשת לפרויקטים יותר גדולים, כי פשוט אין.
מה, אשדר ואפריקה וכל אלה חשבו שיהיה להם מחלקות התחדשות עירונות שעושות תמ"א 38 ברוב ה-4 בתל אביב? לא, נכון.
אתה צודק, זה...
עכשיו, הם נכנסו, ואז הקטנים, כאילו, אתה מבין, הם גם... ומה אני אגיד לך? דבר ראשון, אני אולי יורה לעצמי ברגל, אבל ליבי ליבי על השחקנים האלה, כן? זאת אומרת...
אני לגמרי מסכים איתך, אז לכן אנחנו אומרים, אני מבין מה שאתה אומר, זאת אומרת, לפצל מתחמים משמעותיים ליותר יזמים, או ליצור מגבלה שלא יכול לזכות יותר מיזם אחד, במתחם מעל גודל מסוים.
להוריד את הרף ולאפשר גם ליזמות קטנה יותר מקומית, לקבלנים כמו הקבלנים של פעם, שהם אנשי מקצוע, לפעמים הם אנשי מקצוע גם יותר טובים, כן?
לא, אני לא מסכים, לא בקטע מקצוע בכלל, אתה יותר מדבר בזווית של הגיוון. בזווית של המגוון.
חוץ מזה שלדעתי זה מייצר אקוסיסטם כלכלי, הרבה יותר...
נכון, זה מפזר, זה פיזור יותר טוב.
כן, אנחנו יודעים שכמו בעולם הביולוגי, גם מגוון המינים הוא חשוב להישרדות, לרובסטנס הכלכלית.
נקודה מעניינת, יובל, אני בכלל מסכים איתך. אז בוא רגע נדבר על ה... אז בכל זאת אני דווקא רוצה קצת לשמוע מהפן היצירתי, אתה בכל זאת גם איש אקדמיה, וגם איש פרקטיקה, וגם מכיר את העולם העסקי. מה היינו עושים אחרת? בוא נאמר, כי זה כל הרעיון של הפודקאסט. מה קיים? אנחנו יודעים, זה לא רק שאנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה יום יום בעיניים, בכל מתחם שרק נבנה בישראל, וגם השמרנות ידועה, וכל הדברים האלה, רק, בוא נאמר, ציינו רק את העובדות, שהן באמת כאלה, שאיתם אנחנו בעצם חיים. אז בחשיבה קצת פורצת דרך, קצת מחוץ לקופסה, בכל זאת מה אפשר היה לעשות אחרת? ואתה מדבר אליך בתור אדריכל, גם ברמה התכנונית, גם ברמה העירונית, גם ברמה אולי המדינתית, שבאמת הבניינים, המתחמים, הפרויקטים, באמת יראו קצת אחרת, קצת שונה, לא אותו דבר, ואני אומר לך, אנחנו כחברת ייעוץ אסטרטגי שבאים למתחם, וצריכים למצוא בידול, יתרון יחסי, USP, או כל המילים היפות האלה לבניין או לפרויקט, זה נורא קשה. כי כולם אשים על אותו צלע של הר, פלוס מינוס התמהיל הוא די דומה, פלוס מינוס התאבה היא די דומה, אז בעצם אז מה ההבדל? רק השם של החברה? שבסדר, זה חשוב. המותג עצמו שבונה הוא חשוב. אבל מה מעבר? ואת המעבר הזה אני רוצה להבין ממך. מה עוד אפשר לעשות אחרת?
אז דיברנו על נושא השיווק, שאני חושב שהוא הוא כבר מייצר איזושהי אחרות, נכון. כן, נבדלות. אני חושב...
אני רוצה דווקא לשמוע ברמה התכנונית.
אני חושב שברמה התכנונית, אחד הדברים החשובים שקצת נשכחו, זה לחשוב יותר על אדריכלות או על תכנון ערים שהוא יותר רגיונליסטי, כן? בשנות ה-60 יצא ספר מאוד מאוד משפיע שנקרא Design with Nature. כתב אותו אדריכל נוף ממוצא סקוטי, איאן מקארג, שלימד בבית הספר כנראה הטוב ביותר בעולם לאדריכלות נוף, באוניברסיטת פנסילבניה, בפילדלפיה. והמוטו שלו, או השיטה שלו, היא באמת שיטה שמדברת על תכנון שנובע מהאלמנטים הטבעיים של אתר.
התכתבות כן? עם הסביבה.
התכתבות עמוקה עם הסביבה, כן? זאת אומרת, להבין את הפאונה והפלורה, להבין את נושא המים, איך הם זורמים, איפה הם זורמים, ולתכנן עם זה. זה design with nature. בלי לומר באיזה צפיפויות וכו', אבל ברגע שאתה מתכנן עם איזושהי מודעות לסביבה שבתוכה אתה פועל, זה כמעט אוטומטית מייצר איזשהו ייחוד, איזושהי מובדלות.
תן לי דוגמה לפרויקט בארץ שהוא הכי קרוב למה שאתה חושב שצריך להיות בהיבט של אדריכלות פורצת דרך, או אדריכלות שונה, או אדריכלות אחרת, משהו שתפס לך את העין, אתה אומר, וואלה, זה פרויקט שהלוואי שהיו עוד הרבה כמוהו.
אם אנחנו מדברים...
ללכות שאין, דרך אגב.
אם אנחנו ככה...
בעיניך.
אם אני הולך אחורה, די הרבה שנים, אני חושב שישראל התייחדה בזה, שבמשך כמה עשורים היא הייתה מדינה מאוד ניסויית, כן, אקספרימנטלית,
נכון.
בכל תחום התכנון העירוני וגם תחום המגורים, כן?
כן, תקופה, אתה מרגיש שאתה, באמת?
בהחלט.
במה הייתה אקספרימנטלית? הייתה
מובילה. תחשוב, תחשוב
הרי, על... הרי הבנייני רכבת של ההורים שלי מלפני 70-80 שנה, שכל הארץ מרוצפת בה, זה השכפול של... של דוגמאות של הבנייה הקומוניסטית במזרח אירופה, שזה
לא מדויק, לא מדויק. גם לא לחלוטין שגוי, כן?
מאיפה הגיעו את הבנייני הרכבת האלה?
הבנייני הרכבת האלה הגיעו, בגדול הם הגיעו מתפיסת העולם הקורבוזיאנית, זאת אומרת, מהתכנון המודרניסטי. הם עברו סוג של בולשיביזציה. במשרד השיכון, אבל יש גם דוגמאות פנטסטיות. אחת הדוגמאות האלה זה כל המפעל הזה של השיכונים לדוגמה, אם זה באר שבע, אבל אני רוצה דווקא להעיר זרקו על שכונה אחרת, שכונה שנקראת גליקסון בקריית גת.
אוקיי, לא מכיר אותה.
האדריכל, המתכנן היה...
שתרצל אותה כמשהו שהוא חריג, הוא שונה.
כשכונה חריגה, שונה, שנובעת, גם בה יש את השיכונים הארוכים, הגדולים האלה, אבל יש בה איזושהי תפיסה לגבי הולך הרגל, יש בה איזושהי תפיסה לגבי היצירה של מרחבים חברתיים בתוך השכונה. אני מכיר אותה באופן מאוד אינטימי, בגלל שחמותי גרה בשכונה הזאת. יש בה סוגים שונים של דיור. דרך אגב, זו מין יצירת אומנות מושלמת של האדריכל, כי הוא תכנן את השכונה מהקנה מידה הכי גדול, ועד כל בניין בשכונה הזאת.
ונתנו לו רוח כן? גבית.
והוא קיבל הרבה רוח גבית, למרות שארתור גליקסון באיזשהו אופן קצת זז הצידה מההיסטוריוגרפיה האיקונית של, של ישראל. אבל הוא לקח שם באמת באופן מאוד עמוק, את העניין של תכנון רגיונלי, כן? תכנון אזורי, עם איזושהי הבנה של לחיש מערכת המים הספציפית, והוא יצר באמת שכונה שהפנים שלה, השטחים הפתוחים, המוגנים, הם פנטסטיים. אנחנו רואים דוגמה לזה בשטיח בבאר שבע, שהשיכון לדוגמה בבאר שבע.
כן.
כן, אז יש דוגמאות, הדוגמאות האלה, או לצורך העניין, דיברנו על הרד מקודם, שכונת הפטיו בהרד, אחת השכונות הראשונות, כן?
אז
יש דוגמאות.
אז אם אתה מדבר, קודם כל אתה... אני מניח שאין הרבה דוגמאות, כי אין הרבה מאוד פריצות דרך בתחום האורבני. אתה נגעת פה בכמה דוגמאות קטנות, אבל פה אני רוצה דווקא לשמוע ממך, נקרא לזה מדרג או מספר, אני לא רוצה לקרוא לזה טיפים, כי זה נראה לי קצת יותר מדי שטחי פה בדיון מהסוג הזה, אבל נקודות עיקריות שאתה חושב שצריכות להיות אחרת. אז דיברת על נושא של חיבור לטבע. דיברת על איזשהו רעיון, שדרך אגב, אני לוקח אותו מהעולמות שאני בחלק מהזמן נמצא בהם, שזה נקרא סטוריטלינג, אני לא יודע אם שמעת על נושא הסטוריטלינג, אבל אתה בעצם אומר, גם לאדריכל, לך לסיפור, לך בעצם למקורות, לך בעצם ליסודות, ומשם תתחיל את התכנון, ואל תתחיל את התכנון מטאבה, או אל תתחיל את התכנון רק כמה שקיבלת, אלא לך טיפה תנגור בהיסטוריה.
התזה שלי בתואר השני, היה סנריו פלנינג.
כן.
כל העניין מבוסס על סטורי טלינג, כן? על איזשהו דרך לספר את הסיפור, דרך...
של המקום.
כן, דרך... זה שהיא דרך מצוינת גם לסושל אינגייג'מנט, להתחברות חברתית, כן? להבין את הסיפור של המקום, לספר אותו גם לעצמך, כדי להבין את המקום בצורה אחרת.
כי אחת... אתם חיים לא ניגשים לפרויקטיב היסטורי טלינג.
אחת הבעיות, כי אחת הבעיות שלנו... היא שאנחנו מרחפים מלמעלה, אנחנו מתכננים מתוך פרקונספציות, אנחנו מתכננים במקורות.
כי גם אתם שבועים, כי גם אתם שבועים בפרקונספציות האלה. כי גם אתכם הם מסגרים. כמה שאתם אומרים להיות הפורצי דרך, אתם אומרים להיות, בוא נאמר, האוד, השן, מה שנקרא, בראש המחנה, שמור להוביל את התכנון בישראל, וגם אתם במידה מסוימת, כי אדריכלים, יכניסו אתכם מה שנקרא לכלוב.
תשמע, נכון? אנחנו בני אדם, ולבני אדם הפסיכולוגיה שלנו היא מאוד, אתה יודע, בסופו של דבר,
בתכתיבים.
כולנו, כן, כולנו, אנחנו בסוף התכתיבים זה
מתסכל, זה לא מתסכל?
דפוסי החשיבה, כן?
אבל זה לא מתסכל?
ודאי שזה מתסכל.
זה מתסכל.
אבל בשביל זה אנחנו צריכים כל הזמן להוציא את עצמנו מהקומפורט זום שלנו, כן? נגיד גם עבודה חברתית, אז יש יועצים חברתיים, הם הולכים, עושים תסקירים, כותבים לנו, אנחנו מקבלים, ואז... ואז עשינו צ'ק על, על...
אז אתה מדבר בעיקר על התחברות הסביבה יותר עמוקה, לחפש את, את הסטורי, את, את הסיפור שעומד מאחורי המתחם, ולראות את הדברים מזווית טיפה שונה, אבל אני רגע רוצה להגיע אתך דווקא להיבט האדריכלי, אפילו ברמה של הרי, הרי בסוף יש פה ספירלה, יש פה הרי שכונה, ויש מתחם, ויש פיתוח חיצוני של המתחם, ויש לך את, את הבניין עצמו, את הפיתוח של, של הבניין, ויש לך את הלובי ואת הדירה.
נכון.
זה ספירלה, mm-hmm. בסופו של דבר. אז בוא נאמר, מהמקרו למיקרו, אם אנחנו מדברים על נקודות עיקריות, אז הבנו, ברמת המקרו הבנו יותר נושא של חיבור לטבע, סבבה. מה היית עושה יותר קרוב, דווקא בקרבת המבנה עצמו, בקרבת הבניין עצמו, בקרבת הפרויקט עצמו? מה היית עושה אחרת או שונה מבחוץ? לא רק בפנים, דירות, עוד שנייה נדבר.
כאן אני אולי אשמע קצת יותר סטנדרטי, כן? אני חושב שסביבת, הסביבה צריכה להיות הרבה יותר אנושית, לא במובן של קנה המידה אנושי, אלא אנושי במובן הזה ש, שאדם, כל אדם, סביבת המגורים שלו צריכה לאפשר לו את המגוון המקסימלי, למשל של... שטחים פתוחים מאוד מאוד נגישים, של האפשרות ללכת ברגל, במקסימום נוחות.
מה היית מוסיף היום שאין, יובל?
צל, למשל.
אוקיי.
כן, פחות כבישים.
אוקיי.
אוקיי?
שהיום דרך אגב עכשיו... מורידים בחלק גדול מהשכונות, זה חניון תת-קרקעים וכמעט של תנועה.
חניון תת-קרקעי זה לא, זה, זה לא האישו, כן? הייתי מנסה לחשוב... על פריסה אחרת של שימושי קרקע, על לאפשר הרבה יותר גמישות בשימושי הקרקע.
כמו מה?
כמו לאפשר יותר תעסוקה, מסחר, אבל לא במרכז מסחרי, אלא, אלא באמת לנסות לאפשר איזשהו גמישות בהקשר הזה של שימושי הקרקע, שתאפשר לאנשים, למשל, כל הנושא הזה של... הרחמנה לצלן, משרדים במבנה מגורים, כן, מסחר קטן, נכון. אלה,
הולך,
כל הדברים ונכנס. האלה, כל הדברים האלה בהחלט...
זה הולך ונכנס.
עכשיו, החניון בתת קרקע הכל טוב ויפה, אבל זה לא, נגיד, זה לא מאפשר פיתוח אינטנסיבי יותר של, של, ה, של הנוף בשכונה. אז הנושא הזה של מה עושים עם האוטו, זה נושא בעיניי קריטי.
לגמרי.
כן?
בעיקר עכשיו רכבת קלה, מדברים עניינים, מציפיות שרכבת הקלה תפחית את, את העומס בכבישים, אנחנו הרי מכירים את חברינו הישראלים, הסיכוי שזה יקרה שואף לאפס, שהוא יוותר על האוטו שלו.
אני לא לגמרי מסכים איתך.
זה הרי כך הרבה זמן, וצריכה להיות נורא נורא יעילה, ונורא נורא זמינה, ומאוד לא עמוסה, כדי שישראלים מקריית אונו יוותר על האוטו שלו בבוקר, ויגיע לתל אביב בעשר דקות, בלי להידחס באופן אינטנסיבי עם כל עם ישראל, כי הרי כולנו יודעים שיפתח בתחלה קו אחד, כבר מדברים היום שהמציאות מלכתחילה, עוד לפני שהוא בכלל הרכבת הראשונה עבדה, כבר צפוי עומס חריג על, על הרכבת עצמה מהרגע הראשון שהיא תהיה, שהיא כבר לא מותאמת למציאות, כי בנו אותה, תכננו אותה לפני 15 שנה ו... ינגישו אותה בו שנתיים, שלוש בערך. אבל אני אגיד לך מה, אני, מה לדוגמה לי חסר, יובל, בזוויות או במקומות שאני מסתובב בהם. בהיבט של הפיתוח הסביבתי, חסר לי יותר נושא של, מעבר לצל שאתה ציינת אותו, ולנושא של החניות, ולנושא של כמה שפחות תנועה של מכוניות, חסר לי מאוד גם בפרויקטים בקנה מידה קטן, גם בפרויקטים שבהם יחסית שטח הפיתוח הוא יותר מוגבל, חסר לי חשיבה פורצת דרך הנושא של אפילו הפיתוח הסביבתי המצומצם מתוך הבניין. חסר לי מים, חסר לי תנועה זורמת, חסר לי יותר צמחייה מיוחדת, חסר לי יותר, חסר לי תאורות, חסר לי המון 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 דברים שהם ברמה הדריכלית או ברמת תכנון, התכנון, נקרא לזה, התכנון הסביבתי, יכולים להיות במגבלות של גודל הפרויקט והמשמעות של הטבע, ואתה לא רואה אותה מספיק. זאת אומרת, גם בניינים בודדים, במקומות מאוד איכותיים, אתה לא רואה פיתוח פורץ דרך, אתה לא רואה איזשהו משהו, אתה לא רואה משהו שמייחד את הבניין. אני יכול לציין מספר מקומות שאני כן רואה את זה, אבל, אבל, אבל לא בהרבה. ולכן זה משגע אותי, למה? נכון, זה דורש השקעה, ונכון, זה דורש דמי ניהול קצת יותר גבוהים, כי אתה צריך לתחזק את המים, ותנועה של מים, ואיתום, ומישהו שיתחזק, בלי יש גם דרגים, צריך גם לתת לו לים לאכול. אבל, אבל בסוף, זה את זה דבניו של הבניין, מעבר למגורים בו.
אז... עוד פעם אני חוזר לנו, אם נגיע לתכנון מהמובן הזה של ה-design with nature, יש קוראים לזה היום landscape urbanism, או יש לזה כל מיני כותרות, כן? זה נכון לכל סקייל שהוא, כן? כל הנושא הזה, למשל, של שהוא מדובר הרבה מאוד, ניהול מי נגר, כן? מה זה מי נגר? אנחנו עדים היום לאירועים יותר ויותר קטסטרופליים של גשם, אירועי גשם חזקים מאוד בקצובות זמן קצרות מאוד, כן? ואנחנו לא יודעים להשתלט על הנושא הזה. זאת אומרת, אבל המערכות הטבעיות מלכתחילה יודעות, זאת אומרת, האם אנחנו נדע לאמץ תפיסה שלא מנסה לזרוק את המים כמה שיותר מהר החוצה, אלא ההפך, נגיד להשעות מים, אפילו לאגור את המים במקומות האלה, ואז להשתמש בהם, לטפל בהם ולהשתמש בהם, אנחנו כולנו נרוויח, כן? זאת אומרת, אתה חסר לך מים, כן, חסר לכולנו מים בעונות ארוכות מאוד במהלך השנה, אבל יש כאן גם הרבה מים שהולכים, אתה יודע, נזרקים אם זה לים, ואנחנו עדים לקטסטרופות האלה.
אני רוצה לגעת בשתי נקודות, כי אנחנו מצליחים לסיים, אני רוצה לגעת בשתי נקודות. בוא נדבר רגע על פרויקט שלך דווקא, יובל. קח את כל שנות ההיסטוריה שאתה אדריכל, עם כל הרקע שיש לך, כפי שציינו, רקע אקדמי ורקע עסקי בעולם הפרטי. פרויקט אחד שלך שאתה יכול לבוא ולהגיד, או אפילו להפנות את האנשים, להיכנס אפילו לאתר אינטרנט, שאתה אומר, זה פרויקט שהוא שונה. ציינת את הנושא של ערד, זה מעניין, אני לא מכיר אותו, אז יכול להיות שאנשים, מה שמו של הפרויקט דרך אגב?
זה שכונת נופים. האמת היא ששווקה עכשיו יצא לשיווק לפני כמה חודשים, ונחטפה תוך דקות, זה מה שאני יודע.
בין היתר בגלל המחירים?
אני מניח שזה גם מחירים, אבל גם משום שהיא הציעה מגוון מאוד מאוד גדול של מגרשים.
של מגרשים.
היא הציעה חלקה מגרשים מאוד גדולים, היא הציעה למשל מלכתחיל לה אפשרות לתיירות במגרש הבודד, זאת אומרת, יזמות של תיירות, צימרים וכולי, בתוך השכונה, זאת אומרת, היא איזשהו סוג של שכונה שגם מכוונת לאוכלוסייה מבחוץ, לתיירים וכולי, והעובדה היא שהיא נחטפה.
איזה עוד שכונה, יובל? ששכונה קצת פורצת דרך קצת אחרת?
תראה, תכננתי, רוב העבודה שלי כיום עוסקת, היא יותר בתחום של המרחב הכפרי, אז אני מתכנן הרבה מאוד בקיבוצים, כי אני חושב, לא בגלל, אני אולי חצי סוציאליסט, כן, אבל זה לא בגלל זה, אלא בגלל שבאמת, אם שאלת לגבי דברים מקוריים שנעשו בארץ, אז הקיבוץ הוא איזשהו טיפוס אורבני, שיש בו הרבה מאוד מהמאפיינים שדיברתי עליהם מקודם, של ה-design with nature, של מגוון מגורים וכולי.
בתעשייה הקיבוצית, רק תגיד לי כדי שנסגור את הפינה, בתעשייה הקיבוצית הרי, גם השאיפה שלהם היום, כמו של רשויות, זה נושא של נדלן מניב, להכניס כמה שיותר הכנסות. אתה מדבר על מגורים במגזר הקיבוצי?
אני מדבר על מגורים במגזר...
או שאתה מדבר על תעשיות אחרות?
אני מתעסק בקיבוצים היום בכל ההקשרים.
אוקיי.
אזורי תעשייה, תעסוקה, שימוש מחדש באזורי משק, והרבה מאוד גם תכנון מגורים, ותוכניות מתאר כלליות לקיבוצים שלמים, ליישובים, למושבים, אני אתן לך אבל עוד דוגמה אחת של דווקא השכונה העירונית. אני תכננתי גם כן, זה כבר תוכנית די ותיקה, המרכז האזרחי בראשון לציון מערב. זה איפה שבית המשפט בראשון, הביטוח הלאומי, קריית הממשלה, כן? אז זו תוכנית שאני עשיתי, קריית הממשלה, קריית הלאום, לא יודע איך קראו לה...
כן, זה אלה מבני ציבור.
יש שם מבני ציבור, יש שם מגורים, יש שם מסחר ויש שם ומשרדים ומוזיאונים וכולי. זאת אומרת, זה איזושהי תוכנית שלקחה מקטע די קטן בתוך השממה הזאת של ראשון לציון מערב, וניסתה לייצר, דווקא שם ניסינו לייצר בסטרץ' של בערך 400 או 500 מטר אורך, לייצר איזשהו רחוב עירוני, כן? כדי לעשות איזשהו אינג'קשן של קצת אינטנסיביות. מול המכללה למינהל, יש שם רעיון של מעונות סטודנטים, שאז היה הסמי להזכיר, כאילו מה זה המגורים המיוחדים האלה,
כן,
אבל...
כן, היום כולם מחפשים את זה.
יש שם, זה אחת התוכניות הראשונות שממש, זאת אומרת, המבני ציבור הקטנים היו ממש אימבדת, ממש בתוך המגרשי מגורים, והיום כן. השכונה הזאת היא... היה גם רעיון של...
אז אתה מציינת בתור משהו חריג, יוצא דופן.
אני חושב שדווקא זה, דווקא כשכונה שכן עובדת עם המושגים היותר סטנדרטיים של אורבניזם, אבל יצרה איזשהו באמת, לקחה מצד אחד הרבה גמישויות, ומצד שני קבע כמה כללי ברזל, למשל קו הבניין לרחוב, זה איזשהו כלל ברזל שייצר איזושהי דופן מאוד קשיחה, שזה עוד פעם, זה אחד מה... דברות של האורבניזם, כן?
כן. יובל, תראה, מחר ואנחנו יכולים לדבר איתך פה עוד שעות, כי זה נושא מאוד מאוד מעניין ומרתק, ואין ספק שהרבה אנשים התעניינו בזה קצת לשמוע, וקצת לדבר על שיחה קצת יותר, נקרא לזה חצי פילוסופית, תיאורטית, על מה אפשר היה לעשות אחרת, אבל אני רוצה לסכם את הדברים לפני שנסיים את הפודקאסט. בעצם בשורה התחתונה, אם אני לוקח את כל הדברים שאתה אמרת, אתה בעצם בא ואומר לאדריכל, למתכנן, לעירייה, לרשות או לכל גורם שעוסק בתחום התכנון, א', תיצאו מפרדיגמות, תיצאו מבאזוורדס, תשתדלו כמה שאפשר להעסיק את היועצים שלכם עם ראש פתוח ונפש חפצה, כמו שאומרים, אחד, שתיים, תתחברו למקורות. זאת אומרת, לכו עוד כמה צעדים אחורה לפני שאתם רק מתייחסים לטבע, תסתכלו קצת על המרחב היותר יותר כולל, הכולל, אני נקרא לזה ככה, המרחב המקוריסטי של אותו אזור, תנסו למצוא שם סיפור ותנסו לשדך בין סיפור לבין מתחם ולא רק בנייה פר אקסלנס או בנייה פרסה כמו שאומרים. אז קודם כל תודה רבה יובל על הפודקאסט ותודה רבה על השיחה, אני מאוד נהניתי, נזמין אותך פעמים הבאות, אתה יודע, ככל שהדברים יתקדמו, אבל תודה רבה לך.
תודה לך.
החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.